מאזינה לרדיו כל יום בשעות הצהרה. שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב לכולם, אני נורית בן דורי שם טוב, עורכת דין, מגשרת, מרצה בתחומי גישור ותקשורת מתקדמת, יושבת ראש מוסד הגישור של ויצו ישראל, מרצה באקדמיה, מומחית לתודעה ומודעות ונפש האדם ופעילה חברתית. אנחנו בתוכנית נקודת השוויון שעוסקת בקידום שוויון מגדרי. היום פחות נעסוק בשוויון מגדרי, אבל כן נעסוק בהשפעת המחלה שתכף נדבר עליה על נשים. אני רוצה להזמין אתכם, את כולכם, לתוכנית שלנו, לצפות בתוכנית דרך האתר הרשמי www.radiosol.co.il ודרך עמוד הפייסבוק שלנו ואפליקציה של רדיו סול שזמינים גם בניידים. אני זמינה עבורכם גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 033-807-1213. והיום מבחינתי זו תוכנית מיוחדת, ונמצאת איתי אורחת חשובה ומכובדת, פרופסור ענת אחירון. שלום ענת.
שלום נורית.
מה שלומך?
שלומי מצוין, ותודה שהזמנת אותי.
תודה שאת שם בשבילי. אז אני קצת יקדים. אני קצת יקדים ואומר שכן, גם אני חולה בטרשת נפוצה. והרבה שנים הרגשתי שמשהו לא בסדר בגוף שלי, משהו לא עובד. רשימת התלונות אצל רופאי המשפחה פשוט הלכה וגדלה מחודש לחודש. אבל הוא לא ידע לשים את האצבע על הבעיה, וביקרתי אצל רופאים פרטיים, אצל נוירולוגים, אצל אורתופדים, רופאי עיניים, נוירוכירורגים, כבר כמעט ניתחתי את הגב וקיבלתי המלצות שונות ומשונות לטיפול, ואז מישהי אמרה, בואי נבדוק את הרשת נפוצה. ואחרי סדרה של בדיקות באמת גיליתי שאני חולה בטרשת נפוצה, והגעתי אלייך, ענת, שבאמת היית המלאך המושיע שלי, וזה קצת עזוי להגיד את זה, אבל זה כמו כשגיליתי שיש לי הפרעת קשב וריכוז, אז הבנתי מה לא בסדר איתי. אז ככה גיליתי, קיבלתי את הסטמפה של הטרשת, והבנתי שכל הסימנים נכנסו לגדר המחלה. וחוץ מטרשת, אני סבבה, אני בריאה. אז אני ממש ממש שמחה שאת פה איתנו היום. אני בחרתי בחיים, אני בחרתי לחיות למרות את הרשת, ואני מגלה שלמרות שכן הייתי צריכה לחתוך קצת, כמו עץ כזה שהוא חולה והוא צריך לייבש את הענפים שלו, נאלצתי לקצץ כל מיני דברים, אבל בסוף הבנתי שאני מספיקה הרבה יותר ממה שרציתי בפחות זמן. וכן, אפשר לחיות עם הטרשת, ובאמת לא סיפרתי להרבה אנשים את העובדה שאני חולה במחלה, כי פשוט לא בא לי לדבר על זה. והגיע הזמן לצאת מהארון הטרשת, ובחרתי לעשות את זה יחד איתך. אז אני אציג אותך, ענת, פרופסור ענת אחירון, מנהלת המרכז לטרשת נפוצה בשיבה, אחראית על הקתדרה למחלות אוטואימוניות בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, וגם מנהלת קהילת כמוני עבור חולי טרשת נפוצה. שלום ענת.
טוב, יש לי הרבה תארים, אבל אני דווקא התרשמתי מהתארים שלך שהם היו יותר ארוכים.
כן, את יודעת.
למדתי עליך המון דברים עכשיו.
זה בדיוק העניין, שכשהבנתי שאני חולה, אז הבנתי שאני... את יודעת, אני, בפעם הראשונה שהגעתי אליכם לשיבה לקבל את העירוי של הטיפול, אז פגשתי שם בחורה מדהימה, מדהימה, יפהפייה, שהייתה מאוד מוצלחת בעבודה שלה, והעירו איזה 5 שעות, אז היה לי הרבה זמן לדבר איתה, והיא ישבה על כיסא גלגלים, והיא באה עם הבעל שלה המדהים, והיא פשוט הפכה מאישה מצליחה לחולה, ואני החלטתי באותו רגע שאני לא מוכנה להיות במקום הזה, ופשוט המשכתי, כי יש הרבה סיבות למחלה הזאת, והסיבה שאני גם פה היום ומדברת על מה שאני מדברת, זה כי המחלה הזאת היא מאוד חמקמקה, ותכף תספרי לנו עליה, ויש הרבה אנשים שמרגישים מה שאני הרגשתי, ופתאום הגוף משתבש להם, והם הולכים לרופא, והרופאים, אני יכולה להבין את זה, רופא עיניים, מבין בעיניים, אורתופד, מבין בברכיים, אני יכולה להבין את זה, שנקודת המבט שלהם היא מאוד, היא מאוד ספציפית, וכירורג, אורתופד, כירורג, נוירוכירורג, יטפל בחוט שדרה, ויעשה ניתוחים בעמוד שדרה, אבל בסופו של דבר, כששום דבר לא עובד, אז מסתכלים על התמונה המלאה, ומגלים שאולי זה משהו אחר, ואני חושבת שמאוד חשוב להעלות את המודעות, וזאת הסיבה שאני פה עכשיו, שאנשים, אולי גם של הרופאים, בואו תסתכלו רגע על התמונה המלאה, וגם של האנשים, כי יש הרבה אנשים שסוחבים את הסימפטומים האלה, והם לא מתארים לעצמם, והם מסתובבים אצל רופאים, וכדאי שהם אולי יבקשו מהרופא, בואו תסתכל רגע על התמונה המלאה, ונראה אם זה רלוונטי, וזה חשוב, כי דווקא עכשיו, ותכף תדברי על זה, אבל יש תרופות שיכולות לעכב את המחלה, אז חשוב לזהות אותה כמה שיותר מהר. אז אני דיברתי יותר מדי, עכשיו אני רוצה לשמוע אותך, אני רוצה שתספרי לנו
באמת,
קצת.
באמת, אני רוצה להתייחס לשני דברים שאת אמרת. אחד, אני חושבת שזה לא פשוט, כמו שאת אמרת, לצאת מהארון של הטרשת הנפוצה, לא תמיד זה פשוט, כי הרבה פעמים יש לנו בקהילה או באוכלוסייה איזושהי תדמית שטרשת שווה כיסא גלגלים, שווה נכות קשה, ובאמת לכן אנשים הרבה פעמים מסתירים או מנסים להסתיר. אז אני חושבת שזה מעשה אמיץ, בכל מקרה תמיד זה מעשה אמיץ לספר על עצמך ועל המחלה שלך. אבל אני זוכרת שפעם הייתה לי אימא של מטופלת צעירה שהיא הייתה שייכת לאוכלוסייה הדתית, ששם יותר נוטים להסתיר כדי לא רק למצוא שידוך טוב, אבל גם לא לפגוע בשידוך של אחים ואחיות וכדומה. כן. היא אמרה לי, לא, אני לא מסתירה, הבת שלי לא עשתה כלום רע, היא לא פושעת שצריך להסתיר משהו, אוקיי, יש לה טרשת. ואפשר להגיד את זה ועדיין למצוא שידוך הולם. אז אני בטוחה שבאמת ברגע שהאוכלוסייה, ובאמת אנחנו עושים המון לנושא של education, ואני רואה ברעיון שלנו עכשיו איזה מין אפשרות לחנך את הקהילה שידעו מה זה טרשת, לא בהכרח תמיד זה כיסא גלגלים. והאמת היא שהנושא השני שרציתי להתייחס אליו, למה שאת אמרת על הרופאים, אני רוצה להאמין שהרופאים שלנו היום יודעים, גם אם הם אורתופדים, הם יודעים מה היא טרשת. ושהם לא פספסו את השיעור הזה בנוירולוגיה בזמן הלימודים שלהם. אנחנו גם עושים הרבה את הנושא של חינוך רפואי, הרצאות, בשביל באמת ללמד, וכדי שלא יהיו מקרים כאלה שאנשים יסתובבו. אני פעם חקרתי את הנושא וראיתי שבין 4-7 שנים יש איחור בהבחנה. בגלל הדברים האלה. לכן באמת כשיודעים יותר אז אפשר לשאול יותר. ורק שבוע שעבר היה לי מקרה של מטופלת צעירה שכמעט שנה הייתה בבירור בפה ולסת, ובגלל כאבים בפנים. ואמרתי לה, אני ממש מתפלאת, את יודעת, כי כאבים שמסוג טריגמינל נורלגיה זה נקרא, וזה כאבים מאוד אופייניים בפנים, באופן חד צדדי, אז זה מתחת לגיל 50, זה טרשת נפוצה, אז חייבים לברר, איפה את היית? היא אמרה, לא איפה אני הייתי, איפה הרופא שלי היה? אז אני גם קוראת לכל הרופאים להשלים את ה-education שלהם בנושא טרשת נפוצה, או אם יש מקרה שאתם לא יודעים, אז לפחות להפנות הלאה, ואני בטוחה שמרבית הרופאים ובטח הסטודנטים שלנו היום מאוד מודעים. אבל לפעמים, כמו שאת אמרת, הסימפטומים הם לא מאוד ברורים. כן. ולא תמיד זה קליר קאט, כמו בהבחנה של תוספתן אקוטי, חריף, כשאת באה למיון, לא תמיד מנתחים ישר, לפעמים זה לוקח את הזמן של ההבחנה עד שהסימנים מתפתחים.
אז אנחנו עוד מעט נשמע ממך קצת על, על הסוגים של הטרשת, וזה יהיה מאוד אקטואלי למה שאמרת עכשיו, אבל אני רוצה שאנחנו נקשיב לשיר הראשון שאת ביקשת, אריק איינשטיין, למה לי לקחת ללב? ואנחנו נחזור.
יש לי דברים חדשים בראש, יש לי דמיון שעוזר לפעמים לשכוח. למה לי לקחת ללב? יש לי הרבה לאהוב מראש, יש לי תמיד חברים שעוזרים לשמוח.
Yeah.
יש לי תמיד חברים שעוזרים לשמוח. לך עם זה לאט לאט נוכל לשוק ילוץ מהתחלה. לך עם זה לאט לאט נוכל לשוק ילוץ מהתחלה. חברים שעוזרים לשמוח.
חזרנו אלייך, ענת, פרופסור ענת אחירון. אז בואי נדבר קצת.
רציתי להגיד מילה על השיר.
וחשוב מאוד, את בחרת אותו.
בחרתי אותו. אחד, אני ממש אוהבת את אריק איינשטיין, וזה שיר של אריק איינשטיין ושלום חנוך, שאני חושבת שהם כתבו אותו ביחד. ובאמת הוא מדבר אליי, שאני באמת יכולה לתת לעצמי לטעות ולסלוח, ולהתחיל מההתחלה, וזה משהו שאני אומרת לעצמי הרבה פעמים, ואני אומרת גם למטופלים שלי הרבה פעמים, אז אני מרגישה שזה מחבר אותנו, אז חשבתי שזה יתאים לנו.
כן,
חווה שאת אהבת.
אני מאוד אהבתי, וזה בדיוק משהו שרציתי לשאול אותך, אפרופו מטופלים, מי חולה בטרשת נפוצה? תכף תגידי לי על טרשת נפוצה בכלל, תספרי עליה, כי אנשים לא בהכרח מכירים אותה, אבל אני חושבת שחלק מהאב טיפוס, אם יש דבר כזה בכלל, ותכף תגידי לי שאנשים שחולים בטרשת נפוצה, זה באמת אנשים שהם מאוד הישגיים ומאוד חדורי מטרה, ומאוד קשה להם לסלוח לעצמם, ולכן השיר הזה נראה לי מאוד מאוד רלוונטי.
אולי התכוונת הרופאים שלהם ולא האנשים. אני לא חושבת שיש איזה סטיגמה כזאת שאפשר להגיד שחולה טרשת נפוצה יש להם איזשהו התנהלות מסוימת במובן הזה. אני חושבת שלצערי המחלה פוגעת בעצם בכל האוכלוסייה, אבל כמו שאת אמרת, זה פי שתיים בנשים, לפחות עד גיל 40-50. אחר כך היחס הופך להיות שוויוני אחד לאחד.
ומה זאת אומרת אחר כך? אחרי גיל 50,
כשהמחלה מופיעה אחרי גיל 50, אז היחס משתנה, ובעצם יש שוויון בין נשים בין גברים ונשים. ביחס של אחד לאחד, בעוד שבגילים הצעירים זה פי שתיים בנשים, וגם בגיל צעיר מאוד בילדים ובתחילת גיל ההתבגרות זה גם כן שווה בין בנים ובנות. כלומר, זה אולי מייחס איזה שהן השפעות הורמונליות לנושא של האתיולוגיה של המחלה. בכל מקרה, זו מחלה של אנשים צעירים בעיקרה. שיא ההופעה מעל ל-80% מהמטופלים זה בסביבות 25, או בוא נגיד 25-30, שזה גיל מאוד צעיר, גיל של הקמת משפחה, רכישת מקצוע, בכלל להבין לאן אני הולך בחיים שלי, ואנחנו באמת בשבוע האחרון דיברנו על הנושא של ההתמודדות עם הבשורה הזאת. ואני רוצה להזכיר, באמת זו הזדמנות, אם תרשי לי, יש לנו קואוצ'ינג.
השתתפתי בקואוצ'ינג הזה, והוא מאוד מאוד חשוב.
אז אני רוצה להגיד פה תודה לאלון קוטב, שמוביל את כל הקבוצות האלה בעשור האחרון, ואני תמיד מצטטת את הנושא הזה שהוא אומר, שמודיעים לך שיש לך טרשת, אולי כל מחלה קשה, פתאום זה מנפץ לך את חלון הראווה, וזו התמונה הזאת שמתנפץ. כל הדברים שחלמתי עליהם בכל רמה, כשמבשרים לי פתאום, היא תמונה בהחלט לא קלה. אז אנחנו באמת מנסים, באמת בתקופה הקשה הזאת, להיות לצד המטופל, כדי שלא יקרה כמו שלפעמים קורה, שמטופל מקבל תשובה של הבדיקת MRI שהוא עשה בדואר, ובעצם קורה שמצאו לו כל מיני מוקדים דלקתיים, בלי שהוא באמת מבין ויודע מה זה, וזה באמת מאוד מצער שאין את האפשרות לבשר. אנחנו לומדים באוניברסיטה עד כמה זה חשוב לבשר את הבשורה ואיך לבשר. כן. ופתאום בפועל, בגלל כשלים טכניים, מישהו מקבל את זה בדואר, כי פשוט המערכת לא בנויה שהרופא קודם יקבל את התשובה אלא מטופל, כי זה התשובה שלו.
כן, אני חושבת שזה ממש אובדן. כשאת מקבלת בשורה שאת חולה בכל מחלה שהיא, זה חוויה נוראית של אובדן. כשצהל מגיע לבית של חללים, הוא מגיע והוא לא מפרסם את זה לפני, והוא מספר באופן אישי על מה שקורה, וזה אובדן נוראי, אבל גם זה אובדן נוראי, ויש אנשים שחלק מהמחלות הן מחלות של סוף חיים, לא בהכרח תרשת, אבל כן, וזה אובדן של המון דברים שחלמת לעשות, שחשבת שתעשה, וחייבים לטפל בזה. אני ב-2018, כשהסתכלת על ה-MRI שלי ואמרת, גברת, יש לך תרשת, לא צריכה לעשות ניקור מותני, לא צריכה לעשות שום דבר, שזה היה סיפור בפני עצמו שהיה נוראי. רק אז הבנתי שאני חולה, אבל אני בטוחה, כאילו ב-2014 כבר התלוננתי אצל הרופא שאני נוטה לשמאל כשאני הולכת. ואנחנו יודעים שהטרשת זה מחלה שהגוף מפצה עליה תקופה מאוד מאוד ארוכה, עד שהוא לא יכול יותר, ואז אני נוטה שמאלה, או משהו קורה ברגליים, או יש איזה נימול. אבל כנראה שכבר הרבה שנים אני סוחבת את הדבר הזה. והידיעה דורשת שנים של, כן, של התמודדות עם אובדן, של החלמה. אז זה מאוד מאוד חשוב, כמו שאת אומרת.
נכון, ובאמת המחלה יכולה להתבטא, מבחינת הסוגים שלה, יכולה להתבטא באמת באופן מאוד בולט, זאת אומרת שהוא לא זוכר, אלא מאוד ברור.
אז בואי נדבר, יש כמה סוגים של מחלה, כאילו של תרשת, לא כל התרשות אותו דבר. אז בואי תדברי על הסוגים ותסביר
נכון,
לנו
אבל,
קצת.
אבל לא חשוב באיזה סוג, זה בעצם, ברגע שמופיעים סימנים, הם יכולים להיות סימנים קלים, כמו נימול מאוד עדין, נניח, בכף היד.
נכון.
או איזושהי התעייפות מאוד קשה אחרי פעילות גופנית, למשל בחדר כושר, והרבה פעמים קשה לייחס את זה למשהו.
בפילאטיס.
כמובן שאם בן אדם מתעורר בבוקר והוא לא רואה בעין, או הוא לא יכול לקום מהמיטה כי הרגליים שלו פשוט לא מתפקדות, אז
או שהוא רואה כפול, או שהוא משותק, או שהם, כן, אלה דברים שאתה יכול ללכת, וגם זה אינדיקציות מאוד טובות לתרשת, כאילו אפשר לזהות את זה יותר מהר.
לא, אבל זה גם מאוד מכוון אפילו את רופא המשפחה לבירור, כי הרבה פעמים כשיש נימול, אז הוא יכול להיות שזה קשור לחוליה בגב, וזה יכול להיות קשור אולי לחוסר ב-12, לא משנה, יש הרבה וריאביליות. אז לכן גם הבדיקה הנוירולוגית היא מאוד חשובה, ו היא באמת מכוונת ומראה לאיזשהו כיוון בתוך העולם הנוירולוגי, שגם בו יש הרבה הבחנות, הבחנה מבדלת במחלה עצמה. וכמובן שזה, כשזה מגיע, כמו שאת תיארת אצלך, בדברים כאלה זוחלים, ופעם זה קצת יותר טוב, ואחרי זה עשיתי קצת יוגה וזה נהיה יותר קל וכו', נורא קשה לשים את האצבע. גם לפעמים המטופל לוקח לו זמן להגיע.
Okay, קשה לא להגדיר את הבעיה, כי הרגשתי שהעיניים שלי לא עובדות, ובאתי לרופא עיניים, והוא אמר לי, את משוגעת, את רואה שש. הרגשתי, אבל לא ידעתי להגיד מה אני מרגישה.
יכול להיות שהיה לך קשה למקד את המבט, וזה לא היה קשור לחדות הראייה.
בדיוק.
נכון. אבל אני חושבת שכדאי לנו להדגיש עד עכשיו דיברנו על דברים מאוד קשים, נראה לי. אני חושבת שהתקווה שיש בתרשת נפוצה זה באמת התרופות החדשות, שבאמת בשני העשורים האחרונים שינו את פני המחלה. מטופלים רבים שמבוגרים יותר לא זכו, בוא נגיד במובן הזה, ליהנות מטיפול תרופתי בשלבים מוקדמים, והיום אנחנו באמת עושים הכל גם להבחן מהר וגם לטפל מהר, כי אנחנו יודעים שמה שמאבדים
לא חוזר.
המוח מאבד, הוא לא תמיד הפיך, או במקרים רבים הוא לא הפיך, ולכן אנחנו לא רוצים להמשיך את האובדן הזה. והתרופות החדשות הן באמת שינו את פני המחלה, במובן שהן הורידו את הפעילות הדלקתית שלה, ולכן הם אפשרו באמת הרבה יותר תוחלת חיים ללא נכות.
כן, ולכן חייבים לזהות כמה שיותר מהר, כדי לטפל כמה שיותר מהר, כדי למנוע את ההידרדרות הזאת. ובסך הכל המחלה זה מחלה אוטואימונית, שהגוף תוקף את המיאלין שעוטף את העצב, נכון?
את יכולה להחליף אותי כבר, אני רואה.
תקשיבי, אני למדתי תואר ראשון בביולוגיה. למדתי ביולוגית בתיכון, ועשיתי עבודה במכון ויצמן על חקר הדיכאון, ולמדתי אנטומיה בארצות הברית בקולג' ותואר ראשון בביולוגיה, אבל כשאמרו לי שיש לי את הרשת, המוח שלי לא עבד. לא עבד, לא יכולתי להתנהל, לא יכולתי לטפל בזה. הייתי צריכה לדבר עם דודה שלי, דוקטור רונית בן דורי, שעשתה לי את הבדיקה והפנתה אותי אלייך. וגם אז המוח שלי לא היה מסוגל לקלוט את הדברים, כי זה שוק. זה שוק רציני במיוחד.
זה שוק.
זה שוק רציני במיוחד. אני לא אכנס לזה, אבל זה שוק רציני. ומאז למדתי ואני יודעת, ואני רוצה להגיד שבסוף, כאילו, הסימפטומים, כיוון שהמחלה הזאת היא מאוד מפושטת, אנחנו לא יודעים איפה המיאלין נפגע ואיפה הגוף תוקף את המיאלין, ולכן יכולים להיות כל כך הרבה תסמינים, סימפטומים של המחלה, שצריך פשוט לשים לב שהמכלול הוא מאוד גדול, ואז שזה ידליק איזושהי נורה. ואת לא אמרת את זה, אז אני אמרתי את זה בגלל זה, אבל...
לא, אין ספק שאת הדלקת את הנורה, בוא נגיד, לא נורה, אני חושב שהדלקת את כל הרחוב, בנושא הזה שצריך לעשות הבחנה נכונה, אני חושבת בכל מצב רפואי, לאו דווקא בתרשת. אבל בתרשת, כשמדובר באמת באנשים צעירים, שלא צופים מהם שיהיה להם סימפטומים, כן? כי הם בדרך כלל בריאים, הם עושים ספורט והם חזרו מטיול בחול. אבל היום אנחנו יודעים שתוחלת החיים עלתה, וגם אם מאבחנים, וככל שמאבחנים מוקדם יותר, אנחנו יכולים לתת איכות חיים טובה יותר. אז זה באמת המטרה של האבחון המוקדם והטיפול המוקדם.
כן.
ואת רצית שאני אספר קצת על סוגי המחלה. אז הסוג השכיח זה סוג שבא בהתקפים. זאת אומרת, מתוך בריאות שלמה מופיעים סימנים שהם בעצם מעידים על פגיעה במערכת העצבים המרכזית, כמו צליעה, כפל ראייה, טשטוש ראייה, הפרעות בתחושה, זרמים בפנים, וכל שילוב שאפשר לחשוב על ההפרעה בשיווי משקל, סחרחורת, את כבר, אנחנו לא נדון על כל הספר.
לא, אפשר לעשות רשימה, זה רשימה חלקית.
כן. והתופעות האלה יכולות להימשך מספר שבועות ולחלוף, וזה אירוע שאנחנו מגדירים אותו כהתקף. ומרבית החולים יש להם תופעות כאלה שהן בעצם התקפיות, ואז הרבה פעמים הוא מגיע, יכול להגיע לבדיקה, עד שהוא קבע את התור וכל התופעות חלפו. אז הייתה לנו חיילת למשל שהיה לה נימולים ברגל, היא באה לחובש, זה היה בהתחלה, והוא לא ידע מה לעשות עם זה, אחר כך פתאום ביד, וחשבו שהיא בכלל עושה את עצמה כי היא רוצה פטורים. כלומר, באמת גם מהאופי של המחלה, גם כבר כשיש נניח מודעות, לפעמים היא חמקמקה כמו שאת אמרת. כאשר הצורה השנייה, שכמו שהזכרנו, היא מופיעה בגיל מבוגר יותר, היא צורה שבה יש נכות מצטברת. זה משהו מתקדם כל הזמן. זאת אומרת, אם קודם אני הלכתי לחדר כושר והרגשתי שאחרי מאמץ של הליכה, שנניח קילומטר או שתיים, הרגל מתאבנת לי, עכשיו אפילו כשאני הולך רגיל ברחוב, אני מרגיש שאני מושך את הרגל. אז שוב, הרבה פעמים אתה הולך לאורתופד, אתה מחפש, הרבה פעמים גם מוצאים לך דיסקים או מוצאים עוד דברים.
ניתוח בתעלה הקרפלית, ניתוח בחוט השדרה, ניתוח בברך,
נכון.
ניתוח.
אז במובן הזה באמת חשוב לנסות לראות את התמונה בכללותה, והצורה הפרוגרסיבית גם היום, זה משמח שגם לה היום יש אפשרות לטפל, מה שלא היה לנו עד לפני כ-5 שנים. ובאמת מה שעוד מעודד בנושא של טרשת נפוצה, שכל הזמן יש תרופות חדשות. זאת אומרת, כמעט כל שנה מוגש לסל הבריאות בקשה לאשר עוד תרופה חדשה שנכנסה לסל, וזה מראה באמת שהמחקר במחלה נמשך כל הזמן, כי אנחנו עדיין לא טובים מספיק, עדיין התרופות לא מרפות, הן עוצרות, הן מונעות התקדמות, אבל עדיין אין רגרסיה אחורה, ואנחנו באמת מקווים כל הזמן שיהיה תרופה עוד יותר יעילה. יש לנו ארסנל שלם של תרופות שאנחנו קוראים להם הדור הישן, שאנחנו ממעטים לתת אותם כי הן בעצם פחות יעילות מהתרופות החדשות. ואז שוב, זה באמת מאוד מעודד לי לפחות כרופאה, שאני יכולה להציע כל פעם תרופה עוד יותר טובה למטופלים.
כן, ואני משום מה אופטימית, אני לא יודעת למה. אבל אני מרגישה שתימצא התרופה, ואני מרגישה שאפשר יהיה לשחזר את הנזקים של הפגיעה במיילין, ושהכל יהיה בסדר. אבל רציתי לדבר איתך, לשאול אותך, את יודעת, את אמרת משהו שפעם באמת התרופות לא... אנשים מתו מתרשת. לאמא שלי הייתה חברה שמתה מתרשת, ואחד הקשיים הכי גדולים שאני גיליתי שיש לי תרשת, זה לבוא ולהגיד לאמא, יש לי תרשת. כי אני ידעתי שהיא תמות רק מעצם הידיעה שיש לי תרשת. איך עושים את זה? כאילו, איך אומרים לה? אני אמרתי לה, ואני ראיתי באמת שהיא הייתה בשוק. איך המשפחה
מתמודדת? אבל היא עוד איתנו, נכון?
היא עוד איתנו, היא לא מתה, לא. וכל, מבחינתי...
זאת אומרת שאת החלטת ש... כלומר, את היית בחרדה?
אני הייתי בחרדה יותר גדולה ממנה.
זהו, ודיברתי איתה אחרי זה על זה? לא, אני מתכוונת על העובדה שהאם זה היה נכון או לא נכון להסתיר ממנה.
לא, זה היה לי ברור שהיא צריכה לדעת את זה. כי חלק מהעניין בתרשת זה שפתאום אני בן אדם שמדבר, אני לא מסתירה דברים, ופתאום הרגשתי שיש לי סוד. וגם להסתובב עם סוד זה משהו שהוא מעיק, הוא כבד, הוא מכביד, זה לסחוב משהו ש... גם ככה אתה סוחב את התרשת, אז גם לסחוב את הסוד הזה... וזה סוד שכאילו מצד אחד רציתי להמשיך בדרך שלי ולא רציתי שיתייחסו אליי כאל חולה ואז ייתנו לי קרדיט שלא מגיע לי, או שיעקבו אותי בדרך כי יגידו אני, את חולה אז את לא מסוגלת. רציתי שתייחסו אליי כאליי, וזה היה סוד מאוד גדול לשמור אותו. עובדה שרק עכשיו 3 שנים אחרי ש באמת אני יודעת על המחנה, על המחלה, אני ככה מדברת עליה בפומבי, כי הייתי צריכה לעבור תהליך.
אז אני מחזירה לך את השאלה, אז איך סיפרת לאמא שלה? כי אני חושבת שעל לספר, אוקיי, לך לאמא שלך, הוא לא קל, אבל את מכירה אותה. עכשיו, אני, כשאני עומדת מולו מטופל, אני מכירה אותו רק קצת. כלומר, אני מכירה אותו מההיכרות הראשונה או השנייה, אבל לא באמת כמו מישהו שאימא גידלה אותו וכו'. אז לנו כרופאים, אין לנו תמיד את היתרון הזה של להכיר את זה שעומד בפנינו. והרבה פעמים אנחנו רואים שהתגובות הן קשות, מקטע של הדחקה, שלא רוצים לדעת, שזה מנגנון הגנה מצוין בעיניי. אוקיי, אני חוזר לחיי הרגילים, זה לא מעניין אותי. אבל אני חושבת שלכן באמת, אולי כל מקרה לגופו, אבל כן. היכולת להיות אמפתיים, ובאמת, אני לא יודעת איך להגיד, אולי להגיד את זה כמו להכיל את הכאב של האחר, או להכיל את העובדה שהוא באמת נשבר לו חלון הראווה, זה אולי היתרון ברופא שאומר נכון בעיניי. ככה אני הייתי רוצה שיבשרו לי בשורה קשה, שבאמת מי שעומד מולי יהיה שם בשבילי. ואני בטוחה שאת היית שם בשביל אמא שלך, זאת אומרת, כאילו הקטע לבשר לאחר הוא לא פשוט בכלל, אף פעם. ואני לפעמים חושבת שאנחנו לא צריכים רק להחליט בשבילם. זאת אומרת, לפעמים יש סודות, את יודעת, יש דברים, אני בחרתי את העוד שיר, לא יודעת מתי תשדרי אותו, אבל אני רוצה להקדיש אותו לאימא שלי.
בדיוק עכשיו.
בדיוק עכשיו, אז אימא, אני מקדישה לך, כי אימא שלי הייתה נוירולוגית בכירה ומנהלת מחלקה נוירולוגית, ובזכותה אני בעצמי נוירולוגית, והיא בעיניי באמת מישהו של ללכת לאורו, כי היא באמת נוירולוגית בחסד, והיא עבדה כאן במרכז את הרשת נפוצה עד גיל מאוד מתקדם, אני לא אגיד כדי שתחשבו שהיא צעירה עדיין, אז זהו, זה שיר בשבילה.
אז אנחנו יוצאים לאריק איינשטיין, אימא שלי, וחוזרים.
יש בי אישה שאוהבת אותי, היא רק שלי.
חזרנו. פרופסור אחירון, אנחנו בקורונה, אוקיי? אנחנו צריכים לקבל חיסונים. חלק מאוד גדול מהתרופות שמקבלים חולי טרשת הן תרופות שמדכאות את מערכת החיסון. והחיסון לא בדיוק עובד, אז בואי תספרי לנו מה לחולי הטרשת. מה אפשר לעשות? מה קורה?
אני חושבת שכשהקורונה התחילה, עוד מעט שנתיים, אנחנו בעצם עשינו שינוי מהותי בכל ההערכות שלנו מול המטופלים. זו אולי הזדמנות להגיד לכולם תודה, אבל אנחנו פשוט שינינו את האינטראקציה, כי הרבה מאוד מהיכולת לקיים פגישה פנים אל פנים פשוט לא היו קיימות. והתחלנו להשתמש בוואטסאפ, והתחלנו להשתמש בזומים, ויש לי בפלאפון, אני חושבת, לא יודעת, מאות שמות של מטופלים, שדרך זה יכולתי באמת לתקשר איתם, ודרך זה באמת הבנו גם עם כמה שיתוף פעולה יש לנו מהקהילה של החולים. היה לנו מאוד ברור שמדינת ישראל מחסנת, והיא הייתה ראשונה בעולם, והפכנו להיות באמת מובילים בישראל בנושא של חיסונים בטרשת, כי בעולם לא ידעו מה לעשות עם המטופלים, ואנחנו בעצם היינו חוד החנית, ובישיבות שהיו לנו בנושא הזה באמת אמרנו שאנחנו חושבים שצריך לחסן את כולם. וחלק מהדברים שבעצם עשינו זה היה לחסן ולעקוב אחרי התגובה לחיסון, וחיסנו פה באמת מאות, אולי אפילו אלפי חולים. לא ידענו אז שיש מספר תרופות שיש בעיה לחסן איתם, לא ידענו. היום אנחנו יודעים, היום יש לנו קריטריונים יותר מכווני מטרה, אנחנו יודעים להגיד למטופל בתרופה מסוימת, אתה חייב לחכות, אתה לא יכול להתחסן כי אתה לא תצליח להתחסן עליה.
ולא תפתח נוגדנים.
ולא תפתח נוגדנים. עכשיו, במדינת ישראל כולנו עושים חיסונים, לא, האוכלוסייה לא יודעת אם היא התחסנה או לא. זאת אומרת, אין איזושהי המלצה לעשות להפך. רוב האוכלוסייה לא יודעת אם החיסון אכן צלח, זה ברור שלפי העבודות...
גם קופות החולים לא מאשרות לעשות בדיקות סרולוגיות, הן שולחות לעשות את זה פרטי, כדי לראות אם פיתחת נוגדנים.
באוכלוסייה הכללית, לפי העבודות שפורסמו על ידי חברת פייזר שעשתה את החיסון, יש הצלחה של 95% להתחסן. ואומר ש5% מהאוכלוסייה לא תצליח. זה אוכלוסייה בריאה. במחלות שונות, כמובן שזה בהתאם בעיקר לתרופות ולמערכת החיסון הספציפית, זה יורד. ולכן אנחנו במרכז טרשת נפוצה בשיבא, אנחנו באמת בודקים תגובה לחיסונים ומאפשרים בדיקה שתיתן לנו מדד אמיתי על ההצלחה. למה? בעיקר כדי להזהיר את המטופל, עליך לשמור מרחק. יש לי מטופל שאני מתקשרת להודיע לו שהוא לא הצליח להתחסן, הוא אומר לי, אבל יש לי תו ירוק. ברור, יש לך תו ירוק כי קיבלת חיסון, אבל אתה חייב לשמר, כי אתה עצמך לא מוגן, אתה חייב לשמור, לשים מסכה להישמר, ובאמת, כי הסיכון להידבק אצלך כנראה גבוה מאשר מחוסן שהצליח ליצור נוגדנים.
כן.
אז אנחנו, יש לנו תרופות שאנחנו קוראים להן... vaccination safe, או כאילו בטוחות חיסון, שאין איתם בעיה, אפשר להתחסן איתם. ועכשיו אנחנו גם מגיעים למשל לנושא חיסון השפעת. את יודעת שבאנשים רגילים, הצלחת חיסון השפעת היא לא 100%, גם הם רק 60% מצליחים להתחסן, אבל אף אחד לא בודק את זה באמת. כולם בדיוק, מקבלים חיסון ולא יודעים באמת מי פיתר.
אז בדיוק התקשרו להם מהקופה לבוא לקחת חיסון לשפעת.
אז אני חושבת אז שלא לבוא? כדאי שתקחי כך, לא. כרגע את לא תקחי.
אז אני לא
בגלל... לא, האמת היא לא. רק שנדע שיש לך נוגדנים, נוגדנים לקורונה, אז אם יש לך, זה אומר שהתרחקת מהטיפול שלך מספיק זמן, ומערכת החיסון שלך הייתה מוצלחת, ואז בהחלט כדאי שתקחי גם... את יכולה לקחת חיסון שפעת.
זה יעבוד.
אין ספק, כן. אז כל הנושא הזה של חיסונים הוא באמת הפך את הקערה על פיה, כי הרבה מהתרופות שהן היו תרופות מצוינות, אנחנו עכשיו יותר נזהרים במתן שלהם כדי לשמור. כמובן שאם הקורונה תיעלם, מה שאנחנו מקווים, שיקרה, אז לא תהיה בעיה, אבל זה בהחלט מימד נוסף, בוא נגיד ש... שכמו שמכניסים עכשיו בתיק הרפואי לכל אחד, אם הוא היה חולה קורונה או לא היה חולה קורונה, אז נוספה רובריקה בשיבא של אם כן או לא אתה קוביד חיובי, אז גם אנחנו מתייחסים לזה בצורה אחרת, כי זה באמת משפיע על המטופל. אבל לשמחתי, המטופלים באמת, אני לא חושבת שיש לנו תחלואה גדולה של חולה קורונה,
חולת הרשת שחלו בקורונה.
כן, נכון. בהשוואה לעולם שמפורסמים עבודות על 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 כאילו כמויות ענקיות של חולת הרשת שחלו, אני אומרת כמובן לפני החיסון, אז אצלנו באמת התחלואה הייתה לדעתי נמוכה, אפילו פחות מהאוכלוסייה.
יאללה, שישאר ככה.
אין ספק, אבל אבל אני אדגיש עוד נקודה שנראית לי חשובה לדבר עליה, זה הנושא של פעילות גופנית.
כן.
שבזמן הקורונה היה קשה לעשות את זה, וגם כאן אני חושבת שמצאנו הרבה דרכים איך אפשר בזום לעשות פעילות גופנית, איך אפשר, יש לנו מדריכת ספורט שבעצם עובדת עם המטופלים דרך סדנאות בזומים, ולא, ויש באמת אין ספור אפשרויות לעשות, אז אני חושבת שההמשך, גם בלי להגיע לחדר כושר או בלי להגיע לפיזיותרפיה, מאוד מאוד מומלץ להמשיך את זה בכל צורה שאתם מוצאים לנכון, ואני ראיתי המון אופציות חדשות, באמת גם בזה יש המון חידושים, איך אפשר אפילו דרך הטלפון לעשות פעילות גופנית, איך אפשר לספור צעדים בכל דבר שאתה עושה אפילו סביב הבניין שלך וכולי.
ובכלל אני רוצה להגיד שכשיש את הרשת, אסור להפסיק לעשות פעילות גופנית. אני הפסקתי את הפילאטיס שלי לפני הקורונה, וחזרתי, אבל אסור פשוט להפסיק, כי אם הגוף בדרך כלל יש לו את הזמן שלו להתנוון או לחזור להיות פדלאה, אז כשאתה חולה זה קורה יותר, וצריך פשוט לשמור על הגוף, אין מה לעשות, זה גם הופך אותנו ליותר חיוניים ועם יותר כוח.
אני חושבת שאפילו אפשר להגיד שהעובדה שאתה נותן משוב, אז מעבר לעובדה שאתה מחזק את השריר החלש, ואתה מעלה סיבולת לב ריאה, שזה בעצם מה שאימון עושה ברגיל, בתרשת נפוצה אני חושבת שיש משוב מרכזי, זאת אומרת שהנוירונים במוח מקבלים גירוי כל הזמן, וזה, אנחנו מאמינים שזה יכול להגביר את הפלסטיות המוחית, את היכולת שיקום. ואנחנו גם רואים שאנשים שהיו עסוקים בפעילות גופנית, אם קורה להם התקף מוטורי למשל, הם משתקמים הרבה יותר מהר מכאלה שלא עשו פעילות גופנית. אז אני בהחלט חושבת שכדאי לעודד את זה, ואני שמחה שחזרת לפילאטיס.
כן, אני חזרתי לפילאטיס ומרגיש לי ממש כיף, למרות שקשה, אבל ממש כיף. יש לנו עוד ממש מעט זמן. אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. אחת ממש בקצרה, או שזה רק אני, כמו נשים בהיריון, פתאום כל הנשים בהיריון, אני מרגישה שפתאום יש המון חולי טרשת נפוצה. האם זה עובדתית נכון מבחינת הנתונים? שהיא באמת נפוצה לא. פתאום?
לא. השם של הטרשת, השם של הטרשת נפוצה, הוא לא נובע מאותה נפוצה באוכלוסייה.
כן.
לא, הוא נובע מהעובדה שיש מוקדים נפוצים במוח. אז כשרואים MRI של מטופל טרשת, רואים נקודות כאלה לבנות, והפתולוג הצרפתי שתיאר את המחלה לפני ז'אן שרקו קראו לו, אז מה שהוא עשה, היו לו כמה נשים צעירות דרך אגב, שאף אחד לא האמין להם, שהם היו להם כל מיני תופעות, והוא חשב שהוא קרא להם היסטריה. כן, הוא, ככה הוא קרא להם אז, זה גם המונח הזה מבחינה פסיכיאטרית לא נכון, אבל לא חשוב. ואז הוא עשה להם, לאחר המוות הוא ראה את הנקודות הלבנות במוח, והוא אמר מלטיפל, כי היו להם הרבה. אבל לא שהן היו הרבה לנקודות, והתרגום לעברית, הוא קצת אולי בתור, אולי אפשר להציע ללשונאים שמקשיבים לנו שם אחר, אבל הטרשת הנפוצה זה יותר מבחינה פתולוגית.
אז אני יותר חולים ממשהו, זה רק נדמה לי.
לא, אבל בגלל שאת הזכרת המילה הריון, אז עשית לי אסוציאציה. יש לנו שירות גם של רופאת נשים, שזה שירות חדש במרכז שמגיע ונותנת ייעוץ לכל הנושא של פריון והיריון, ויחד עם פרופסור אביב, האורולוג שלנו כבר הרבה שנים, גם לגברים יש ייעוץ בנושא פריון. חשוב לנו הדבר הזה כי יש הרבה תרופות שעלולות לפגוע בפריון, עלולות אני אומרת כי זה לא ידוע. ואם אנחנו לא נבדוק, לא נדע, אבל אנחנו בהחלט אספנו את הנתונים של לידות בחולות טרשת צעירות, וראינו שככל שאת יולדת יותר, הסיכוי שלך להגיע לנכות קטן יותר. ולכן ההמלצה שלנו הגורפת...
תהיו ולדניות.
נכון, אני לא יודעת מה את מגדירה ולדניות, אבל ולדנית זה מעל 5, ומגה ולדנית זה מעל 10. אז אני לא בטוחה שכולם שם. אבל בואי נגיד ש2 כבר עושה את ההבדל.
כן. בכלל אני רוצה להגיד שזה שאת מנהלת את המרכז, זה שאת בכלל, את תקמת את המרכז, את הרשת הזה בשיבה, נכון? אני לא טועה.
את לא טועה.
אני לא טועה, ואני שמעתי מהרופאים, אני חייבת לציין שזה מרכז שבאמת מכיל הכל, זה כאילו איך אומרים? One stop shop כזה, שמכיל הכל, את כל הרופאים, אורתופדים, פסיכולוגים, הכל, כל מה שצריך לחולה את הרשת, כדי שלא נצטרך ללכת מרופא לרופא, שזה רק זה הופך אותנו לחולים, להתחיל לחפש רופאים וללכת מרופא לרופא. אז זה מאוד מאוד מקל, וקמת את המרכז הזה, ומחשבת אותו לפני שהם יחשבו את שיבה. בואי תספרי לנו על הדרך שלך כאישה. בכל זאת, אנחנו בתוכנית לקידום שוויון מגדרי. את עשית את זה כאישה, נכון, אמא שלך הייתה נוירולוגית, הבנו את זה עכשיו. איך עשית את זה? האם היו לך קשיים בדרך בגלל היותך אישה? מה דחף אותך? איך אחרות יכולות ללכת בכיוון הזה?
לפי דעתי היו לי רק יתרונות בדרך ביותי אישה. אני חושבת שזה לא רק אני עשיתי את זה. אני לא יכולה לנחס לעצמי את הכל, ואני חושבת שבמרכז הרפואי שיבה...
גם צניעות זה תכונה נשית, פרופסור אחירון.
אני חושבת שהמרכז הרפואי שיבה נתן לי את ההזדמנות, והאמת הוא נותן לי אותה כל יום. אני חושבת שכשהגעתי לשיבה, זה היה ב-1995, זה היה יוזמה של פרופסור רוטשטיין, שבאמת היה לו ויז'ן לראות לאן אפשר להביא את הנושא של שיקום ורפואה נכונה ברמה של תחת קורת גג אחת. ואני הייתי באמת הרופאה הראשונה שפתחה מרכז מולטי-דיסציפלינרי, ובעקבותיי למשל הלכו עוד מחלות, אני מדברת על הנוירולוגיה כמובן, אני לא מדברת על כל הרפואה, כן? אז למשל נפתח מרכז מיועד לפרקינסון, מרכז למחלות שריר, ובאמת אני חושבת שהמטרה היום זה לתת את השירות המיטבי, כמו שאת אמרת, תחת קורת גג אחת, לא תמיד הקופות לצערי, שצריכות לתת את הטופס 17 הבעייתי הזה, מבינות את הרצון הזה. אני אתן לך דוגמה פשוטה. אנחנו עושים למשל בדיקת דם למטופל, דוקרים אותו. באותה הזדמנות אני יכולה לעשות לו ספירת דם תפקודי כבד. לא אומרת הקופה, זה רק אצלי, כי זה יותר זול ב-20 שקלים מאשר אם תעשו אצלכם. הדברים האלה, בגלל זה אני חושבת שעוד לא הקשמתי את כל מה שאני הייתי רוצה שיהיה במרכז כזה. Mm-hmm. אני הייתי רוצה שבאמת למטופל הוא יוכל לבוא. את יודעת, אני הייתי פעם, ליוויתי חולה עם גידול במוח לסלון קייטרינג בניו יורק. אני חושבת שאם הייתי יכולה שיהיה לי מרכז שבו הכל, החולה מגיע והוא פשוט VIP. הוא עושה הכל באותו, אפילו באותו יום. MRI באותו היום, פוטנציאלים מעוררים באותו היום. הוא יכול לראות את הרופאת עיניים, את הנוירופתלמולוגית שלנו באותו יום, הכל יהיה לו, זה פשוט שיעלה את רמת הרפואה, ואני חושבת שאנחנו שמה, אנחנו די שמה, אנחנו שמים, קצת רחוקים. כן. ואני חושבת שאחד הדברים שהכי יכולים לעזור בזה, זה באמת דברים שאת עושה, שבאמת המטופלים עצמם ידעו לעמוד על הזכויות שלהם, ידעו לבקש,
כן, ולהחליף קופה אם צריך.
בדיוק, שהם עורכי דין והם יכולים באמת לעזור בזה. אז כן.
אז ענת,
יש מטרה אחת.
אני ממש מאחלת לך להגשים את החזון הזה, למרות שאנחנו במדינת ישראל. אני מאחלת לך להצליח. אני ממש מודה לך שהיית איתנו היום וסיפרת לנו קצת על המחלה. בסך הכל אנחנו אופטימיים, כי גם שסיפרתי לאמא שלי, יכולתי לספר לה, מריון, יש תרופות, הכל בסדר, לא מתים מזה היום, תרגי, אז הכל בסדר, וזהו, אז אני רוצה להודות לך ולעודד את כולם, ותבדקו את עצמכם, ואני רוצה להודות לך, גיל, שהיית איתנו היום, ולכם שהקשבתם לנו. ואנחנו נסיים עם קרן פלס, שגם היא עברה עכשיו איזשהו אירוע נוירולוגי, שלא אפשר לה לעמוד זקוף בלי כאבים, ואת כל את כל הקליפ הזה של השיר הזה שנשמע עכשיו, היא צילמה בשכיבה. וזה רק מראה שאפשר לחיות עם המחלה ולעשות דברים ולהתפתח. ותודה לאנשים כמו פרופסור ענת אחירון שעוזרת לנו ללכת בדרך ולעשות אותה. תודה ענת.
תודה נורית על ההזדמנות. תודה.
להתראות.
להתראות.
קרן פלס.
פחד מצאנו כוחות להיות יחד שבירים עוברים צעד צעד ים הייאוש לימים אחרים נדבקים אל הקיר אנחנו בסרט חיים על כדור שתלוי באוויר גשם אל תוך הכיסים להיות יחד שבירים עוברים צעד צעד